הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros Oshashuoi Olovozovadeti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון י' בשבט תשע"ה, מסכת כתובות דף וו. אינכם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו לטובה, שבסיומו חפהי בשבט, שבת פרשת משפטים ופרשת שקלים ושבת מברכין את ראש חודש אדר הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולשמחה. נכנסים אל בית המדרש במטרה ללמוד את הדף החמישי של מסכת כתובות, הלא הוא דף וו של המסכת. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אהב אותי שלא ירד ואר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם איחוד קודש בריחו ושכינתי. הנני לומד לקיים מצוות בורי יתברך, ואני מזכה מלימוד זה לימי מורתי הריני כפרת משכבה, מרת יפה שנדל פייגה, בת רב מאיר שרגה עליה השלום. ונשמתה תעצר רורה בצרור החיים ולאחיותה, בתחיית המיתים עם כל מיתי עמך ישראל ברחמים. אמן. את שיעור דפינו היומי אנחנו פותחים עם תשובות לעשר השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו, בסוף שיעורנו האחרון שקיימנו בערב שבת קודש, פרשת יתרו. השאלה הראשונה הייתה, מת אביו בתוך ימי חתונתו, האם מתאבל? והתשובה, אין מתאבל בפרסיה מפני שהוא לא כמועד, אבל דברים שבצנאה נוהג. שאלה שנייה, האם מותר לאדם לקדש אישה בתוך 30 ימים לאבלו? והתשובה, אין לו בנים אסור, יש לו בנים, יכול לשטחה אפילו תוך 7 ויבוא עליה אחר 30. ואילו לרבינו תם אין לו בנים יכול תוך 30 משום פריה ורביה. שאלה שלישית, בשר, האם ראוי להימחר קודם שנתן עליו מים ואחר שנתן עליו מים? והתשובה, בעיר אפילו אחר שנתן מים ובכפר אינו ראוי להימחר אפילו קודם שנתן עליו מים. ובמקום כמטה מחסיה שאינו עיר ואינו כפר, קודם שניתן עליו מים נמכר ואחר כך לא. שאלה רביעית, מהו גולל ומהו דופק? התשובה, רשי מפרש שגולל זה כיסוי הארון ודופק עם הקרשים שבצידי הארון. שאלה חמישית, מה יותר חמור, הוילות או נידה לעניין הרחקות? התשובה, הוילות שלה מותר יותר מנידה כיוון שהיא הוילה ותיזהר, אבל הוילות שלו נידה חמורה יותר. שאלה שישית, מפני מה אמרו שהאלמנה ניסית בחמישי ונבעלת בשישי? התשובה, א' כדי שישמח עם הג' ימים חמישי שישי ושבת, או משום ברכה שנאמרה ביום שישי לאדם בבריאת העולם, תקנו שתיבעל בשישי. והיכן לומדים שמעשי צדיקים גדולים ממעשי שמיים וארץ? התשובה, מעשי צדיקים כתובים ידיך, ובמעשי שמיים כתיב ידי רק יד אחת. מה דין דבר שאין מתכוון בשבת? לרבי שמעון מותר אם לא שהוא פסיק רישה, ולרבי יהודה אסור. והשאלה האחרונה, העושה חבורה משום מה מתחייב? התשובה, לרשי משום צובע ולתוספות משום נטילת נשמה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו שמשמשות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בשיעור בערב שבת קודש פרשת יתרו. וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת בסייעת הדשמיא הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון י"ט בשבט תשע"ה. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף וו ממסכת כתובות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ה עמוד ב', 12 שורות מתחילת העמוד, מן המילים איבא אלהו, מהו לבעול בתחילה בשבת. מן המילים הללו, מן הספק הזה של בני הישיבה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. דנה הגמרא בסוגיה שלפנינו, האם בעילת בתולה בשבת יש בה משום מלאכה ואסורה היא בשבת, או שאין בה משום מלאכה ומותרת היא בשבת. היא מותרת בשבת באופן שאינו עובר על תקנת חכמים, לישא ביום רביעי ולבעול בליל חמישי כפי שיבואר. צדדי השאלה, יבוארו על פי הקדמת כמה מכללי איסור עשיית מלאכה בשבת. דבר ראשון, החלקו רב יהודה ורבי שמעון במסכת שבת בדף חפתת עמוד ב' ובדף ממבב עמוד ב', באדם שעושה מלאכה באופן שאינו מתכוון לעשייתה, כגון הגורר כיסא או ספסל, ואפשר שעל ידי גרירתם יעשה חריץ באדמה, ויש בעשיית חריץ משום מלאכה. אם הוא עושה זאת בשדה, מלאכת חורש, אם הוא עושה זאת בבית, משום מלאכת בונה. אבל האדם אינו מתכוון לעשיית החריץ, אלא להעברת החפץ ממקום למקום, וגם אין זה מוכרח שיעשה חריץ באדמה. אז במקרה כזה רבי יהודה אוסר, ורבי שמעון מתיר. והמחלוקת הזו היא לא מחלוקת רק לגבי שבת, אלא בכל איסורי תורה. למשל, נזיר שחופף את שערו, ותוך כדי חפיפה ייתכן שיתלש שיער. לרבי יהודה אסור לחפוף, ולרבי שמעון מותר, לפי שאינו מתכוון לתלישת השיער, אלא לחפיפה. אבל בכל איסורי התורה, לרבי יהודה אסור וחייב. אבל לעניין שבת, יש דעות בראשונים שגם לרבי יהודה אין זה אלא איסור דרבנן. כיוון שלעניין שבת צריך שיהיה מלאכת מחשבת, וכאשר אינו מתכוון לעשיית המלאכה, אין זה בגדר מלאכת מחשבת. באופן שיעשה חריץ בוודאות באדמה, הרי זה נחשב פסיק רישה, לא ייתכן שתשחוט את הבהמה והיא לא תמות, זה הכוונה פסיק רישה, וכאשר ברור שיעשה חריץ באדמה, גם רבי שמעון מודה שזה אסור. דבר שני, בכל מלאכות שבת קיימלן, כפי שאומרת הגמרא במסכת שבת דף קופה עמוד ב', שכל המקלקלין פטורים, חוץ מחובל ומבעיר, שבהם נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה פותר כבכל המלאכות, ורבי שמעון מחייב. למה? כי רבי שמעון סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. אם כן, אין לך חובל ומבעיר שאינו מקלקל, ואפילו מבעיר עצים לקדירתו מקלקלו אצל עצים. ומה שהוא מתקן אצל אחרים, לרבי שמעון לא מועיל כלל, שהרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ובהכרח, שמקלקל בחבלה ובהבערה, חייב. מה שאין כן רבי יהודה סובר, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, אם כן יש לך חובל ומבעיר שאינו מקלקל. ולכן, רבי יהודה סובר, שבחובל ומבעיר הוא פטור משום מקלקל. הדבר שלישי, בבעילת בתולה בשבת יש לדון מצד שתי מלאכות. א', משום עשיית חבורה האסורה משום חובל, ובאיסור חובל בשבת יש מחלוקת ראשונים, יש הסוברים שחיובו משום נטילת נשמה, שאדם הוא הנפש, וכשנוטל מקצת דמו, הרי זה כנוטל מקצת נפשו. ויש הסוברים שחיובו משום שצובע את האור. יש סוברים שחיובו משום מפרק, שזה תולדה של מלאכת דש, שהוא מפרק את הדם ממקום חיבורו. ובבעילת בתולה בשבת יש עוד מלאכה, עשיית פתח האסורה בשבת משום מלאכת בונה. ניגשים אל הסוגיה. איבא אלו נשאלה שאלה בבית המדרש, מהו לבעול בתולה בתחילה בשבת? האם דם הבתולים, מפקד פקיד, כנוס ובן דופני הרחם ואינו בלוע בהם, ובבעילתו אינו אלא פותח את פתחה על ידי השרת בתוליה, והדם שהיה כנוס יוצא בלא עשיית חבורה ומותר בשבת? או שמה נאמר, שדם בתולים חבורי מחבר, מחובר ובלוע הוא בדופני הרחם, ובבעילתו הרי הוא עושה בחבורה, שהוא מפריד את דופני הרחם זה מזה ויוצא אדם, וזה דבר שאסור בשבת. ואם תמצא לומר, אם תפשוט ותאמר, דם מפקד פקיד, דם כנוס הוא בין דופני הרחם ולא בלוע בהם ואין לאסור משום עשיית חבורה, עדיין יש לדון אם מותר לבעול בשבת מצד עשיית פתח שפותח בה בהשרת בתוליה. האם הבועל את הבתולה לדם הוא צריך לראות אם היא בתולה, אבל אינו מתכוון לעשיית פתח ושרי, וזה מותר משום דבר שאינו מתכוון. עוד אילמה או שנאמר, לפתח הוא צריך שיהיה פתחה פתוח ואסיר, וזה אסור משום מלאכת בונה. אם תמצא לומר, אם תפשוט ותאמר שלדם הוא צריך ופתח ממילא קעתי, הפתח מאליו הוא בא, עדיין יש לדון האם הלכה כרבי שמעון דאמר דבר שאין מתכוון מותר, או שמה הלכה כרבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוון אסור, וממילא אסור לבעול בתחילה בשבת משום עשיית הפתח. ואם תמצא לומר, אף אם תפשוט שהלכה כרבי יהודה, עדיין יש לדון אם מקלקלו אצל הפתח או מתקנו אצל הפתח. האם פתח זה קלקולו אצלה, שהרי בתולה חשובה היא מבעולה. אם כן, גם לרב יהודה מותר, שהרי גם הוא מודה שהמקלקל פטור. או שמה הפתח הזה שהוא עושה, זה נחשב לתיקון אצלה, שנוח לו שיהיה פתחה פתוח לצורך בעילות אחרות. ואם הוא מתקן, הרי זה אסור לרב יהודה הסובר, שדבר שאינו מתכוון, אסור. אז ללשון הזו בגמרא, ספיקות דלעיל, הם לפי אותו הצד שדם מפקד פקיד, שדם כנוסו בין דופני הרחם ולא בלוע בהם, ובבעילתו אינו אלא פותח את פתחה על ידי השרת הבטולים, והאדם שהיה כנוס יוצא בלא עשיית חבורה ומותר בשבת, והספיקות האם יש לאסור משום עשיית הפתח או לא. כעת מביאה הגמרא לשון אחרת, הדנה להתיר בעילת בטולה בשבת, גם לפי הצד שדם חבורי מחבר, שאדם מחובר ובלוע בדופני הרחם, ובבעילתו הרי הוא עושה בחבורה, כי הרי הוא מפריד דופני הרחם זה מזה ויוצא אדם. אומרת הגמרא איקא דאמרי, יש מבני הישיבה שהמשיכו לדון בשאלה הזו. אם דם ומפקד פקיד הוא חבורי מחבר באופן הזה, אם תמצא לומר שדם חבורי מחבר ויש בבעילתו משום עשיית חבורה, עדיין יש לדון האם לדם הוא צריך לראות אם בבטולה ואסור, כיוון שמתכוונו להוצאת דם, או דילמה או שמה אין כוונתו להוצאת דם, אלא להנעת עצמו הוא צריך. ושרי, כי זה נחשב דבר שאינו מתכוון. אם תמצא לומר להנעת עצמו הוא צריך, ודם ממילא קעתי, הוצאת הדם מאליה היא באה ואינו מתכוון לכך, עדיין יש לדון האם הלכה כרבי יהודה אוסר דבר שאינו מתכוון ואסור לבעול, או הלכה כרבי שמעון המתיר דבר שאינו מתכוון ומותר לבעול. ואם תמצא לומר שהלכה כרבי יהודה אוסר דבר שאינו מתכוון, עדיין יש לדון האם מקלקל בחבורה הוא, האם מקלקל הוא אצלה בחבורה, שהרי בתולה חשובה היא מבעולה, ואף לרבי יהודה יהיה מותר, שהרי לא עשה רבי יהודה דבר שאינו מתכוון, אלא כשהוא מתקן ולא כשהוא מקלקל. או מתקן בחבורה הוא, או שמה, מתקן הוא אצלה בחבורה הזו, שעל ידה נוכחו לראות שבתולה היא, ואם כן לרבי יהודה יהיה אסור, אף שאינו מתכוון לכך, כיוון שאין זה קלקול. ואם תמצא לומר מקלקל בחבורה הוא, ויש להתיר גם על איבא דרבי יהודה משום מקלקל, עדיין יש לדון. האם במקלקל בחבורה הלכה כרבי יהודה שסובר, שאף בחבורה, בפצע, נאמרה ההלכה שכל המקלקלים פטורים כבשאר מלאכות שבת, ואם כן אף לשיטתו שדבר שאין מתכוון אסור יהיה כן מותר לבעול משום שהוא מקלקל, או שמה הלכה כרבי שמעון הסובר שהמקלקל בחבורה חייב, אם כן אסור לבעול בתולה בשבת. אף שרבי שמעון סובר שדבר שאינו מתכוון מותר, מכל מקום שמה לעניין אינו מתכוון, ההלכה היא כרבי יהודה שאסור, ולעניין מקלקל בחבורה הלכה כרבי שמעון שחייב. כלומר, בהנחה שבשתי המחלוקות הלכה כרבי שמעון, הרי מותר לבעול בתולה בשבת לפי שאינו מתכוון. וגם בהנחה שבשתי המחלוקות הלכה כרבי יהודה, מותר לבעול משום שהוא מקלקל. רק אם נפסוק כרבי יהודה לעניין שאינו מתכוון, וכמו רבי שמעון לעניין מקלקל בחבורה, אסור לבעול בתולה בשבת. אומרת הגמרא שהספק הזה נידון בישיבתם של רב ושמואל, וכך הם פשטו. בבי רב אמרי, בבית מדרשו של רב אמרו שרב שרי רב מתיר לבעול בתולה בשבת ושמואל אסר. ואילו בנערדה עירו של שמואל אמרי שרב אסר לבעול בתולה בשבת ושמואל שרי. ושמואל התיר. אמר רב נחמן בר יצחק וסימנך, נקוט את הסימן הזה בידך שלא תתעה להחליף את מה שאמרו בבית מדרשו של רב עם מה שאמרו בנערדה. אילו בני ישיבתו של רב העושים כדברי רבם מקילין לעצמן וסוברים שרבם מתיר, ואילו מקילים לעצמם. ובנערדה שהיה מקומו של שמואל, העושים כשמואל רבם, מקילים לעצמם וסוברים ששמואל רבם הוא אינו המתיר. ואין כוונת הגמרא שמשום שהיו צריכים לעשות כדברי רבם, לפיכך סברו שרבם המתיר. אלא ודאי קבלה אמיתית הייתה בידם שרבם מתיר. ורב נחמן בר יצחק אינו מציין על הסימן באלמה, כדי שלא תתעה להחליף השמוע בין דעת דבי רב לדעת נערדה. סוברת הגמרא כעת שהטעם של מי שמתיר לבעול בתולה בשבת זה לפי מי שסובר שדבר שאין מתכוון מותר. כלומר, אם דם מפקד פקיד אינו מתכוון לעשיית פתח, ואם דם חיבורי מחבר אינו מתכוון לא לפתח ולא לדם אלא להנעת עצמו, אז הוא סובר שדבר שאינו מתכוון מותר ולא משום שהוא מקלקל. ולכן מקשה הגמרא על דבי רב, וכי רב שרי דבר שאינו מתכוון, וכי רב מתיר דבר שאינו מתכוון. ואמר רב שימי בר חזקיה משמי דרב, אומר רב שימי בר חזקיה משמו של רב, וזה מופיע במסכת שבת דף קוף י' א' עמוד א', אין מסוחריה דנזייטה, אותה סתימת נקף שבפי חבית של יין שרגילים לסתום אותו בבלעי בגדים. רש"י במסכת שבת מבאר שנקף הברז שבחבית אינו מדויק, ונהגו לסותמו בבלעי בגדים. אומרת הגמרא, אסור להדוקה ביום התווה, אסור להדק את בלעי הבגדים בתוך הנקב ביום טוב, והוא הדין בשבת. כיוון שעל ידי הידוקם בנקב החבית נסחת היין מהבגד, ועובר על איסור סחיטה ביום טוב. הרי שדעת רב, שאף שאינו מתכוון לסחיטה זו אלא לסתימת פי החבית, מכל מקום אסורה היא, אז כיצד מתירו לבעול בתולה בשבת, משום שאינו מתכוון לעשיית חבורה או לעשיית פתח? מתרצת הגמרא, ייתכן שרב סובר שדבר שאינו מתכוון מותר כשיטת רבי שמעון. ואף על פי כן אסר להדק את הבגד בפי החבית. מפני שבההוא, במקרה ההוא של סתימת פי החבית, אפילו רבי שמעון המתיר בדבר שאינו מתכוון, מודה שאסור. לפי שלא התיר רבי שמעון באינו מתכוון, אלא באופן שספק הוא אם בפעולתו תעשה המלאכה האסורה. אבל אם כתוצאה מפעולתו בהכרח תעשה המלאכה האסורה, מודה רבי שמעון שאסור, אף שאינו מתכוון לכך. ויסוד הדין הזה של פסיק רישה, מבואר בדברי הראשונים כך, כיוון שיודע שבהכרח כתוצאה מפעולתו תעשה המלאכה האסורה, לפיכך הרי זה כמתכוון לאיסור. ממשיכה הגמרא ואומרת, דאבאי ורבא, שהרי אבאי ורבא דאמרי תרווה יאמרו שניהם מודה רבי שמעון בפסיק רישה ולא ימות. ואומר, אחתוך ראש בהמה זו בשבת, ואיני רוצה שתמות, שכיוון שאי אפשר שיחתוך ראשה ולא תמות, אסור לעשות כן אף שאין כוונתו בחתיכת ראשה שתמות אלא כדי לשחק בו. והוא הדין בסתימת פי החבית, הרי ודאי שיסחט מהבגד היין הבלוע בו, ולכן לא מועיל מה שהוא אינו מתכוון לסחוט. אבל עניין בעילת בתולה בשבת, אין זה ודאי שתעשה מלאכה לידי בעילתו, שכן יכולו לבעול בהטייה. ולכן מתיר רב לבעול בשבת משום דבר שאינו מתכוון. מוסיפה הגמרא להקשות ואמר רב חייא ברשי, אמר רב, אומר רב חייא ברשי בשמו של רב, הלכה כרב יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור. ורב חנן בר עמי אמר שמואל, רב חנן בר עמי אמר בשמו של שמואל, הלכה כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר. ורב חייא בר אבין מתנילה שנה את מחלוקת רב ושמואל בלא גברי, בלא המוראים שאמרו כן משמם, אלא רב ושמואל עצמם. רב אמר הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון. אם כן קשה לדבי רב שאמרו ההפך, שרב מתיר לבעול משום שדבר שאינו מתכוון מותר, ושמואל אוסר. מתרצת הגמרא, לעולם רב כרבי יהודה סביר עלי. גם במסוחריה דנזייתא, אותה סתימת נקב שבפי חבית של יין, שרגילים לסתום אותו בבלעי בגדים, רב אסר לא רק משום שהוא פסיק רישה, אלא משום שאכן סובר שדבר שאינו מתכוון אסור. מה שהתיר רב לבעול בתולה בשבת, אין זה משום שהוא אינו מתכוון לאותה מלאכה, אלא משום שהוא מקלקל באותה מלאכה. כמו שלאל בירוע תוספות בדפי עמוד ב', שלעניין בעילת בתולה בשבת התירו משום מקלקל, גם לכתחילה ולא כמו בשאר המקלקלין שפטור, אבל אסור. תוספות בדיבור המתחיל, אם תמצא לומר. ומבארת הגמרא במה הוא מקלקל. לאח לישנה דאמר לפי הלשון הראשון באיבה אליהו, שאמר, דם מפקד פקיד, ואין בפעילתו משום חבורה אלא משום עשיית פתח. ומפקד פקיד הכוונה, אדם כנוס בין דופני הרחם ואינו בלוע בהם, ובבעילתו אינו אלא פותח את פתחה על ידי השרת בתוליה, ואדם שהיה כנוס יוצא בלא עשיית חבורה. אז סובר רב שמקלקל הוא אצל הפתח, כיוון שבתולה חשובה מבעולה. ולאח לישנה לפי הלשון השני באיבה אליהו דאמר, שדם חבורה עם מחבר, אדם מחובר ובלוע בדופני הרחם, ובבעילתו הרי הוא עושה בה חבורה שמפריד בין דופני הרחם זה מזה, ויוצא אדם, סובר רב שמקלקל בחבורה הוא. כלומר, אף לעניין עשיית החבורה נחשב הוא מקלקל אצלה, כמו לעניין עשיית הפתח. סובר רב כרבי יהודה גם לעניין מקלקל בחבורה, שפטור בו כבכל מלאכות שבת, ודלא כרבי שמעון שסובר שמקלקל בחבורה, חייב. מקשה הגמרא על שמואל, על איבא דבי רב שאוסר לבעול בתחילה בשבת. מסביר הריטב"א שקושיית רב חסדא זה על שיטת שמואל, כפי שסברו בבית מדרשו של רב בדעתו, שאוסר לבעול בתולה בשבת. אבל אין לומר שהקושיה על שיטת רב, כפי שסברו בני נערדה, שאוסר לבעול בתולה בשבת, שכן טעם איסורו של רב הוא לפי שזובר שדבר שאינו מתכוון אסור, ואם כן, אין להקשות עליו מהמשנה, כי יש לתרץ שהמשנה היא עלי בדי רבי שמעון הסובר שדבר שאינו מתכוון מותר. ממילא יקשה רב חיסדא רק על שמואל הסובר כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר. ואף על פי כן הוא סובר שאסור לבעול בתולה בשבת, משום שהוא סובר שהוא מתכוון לעשיית מלאכה. לכן מקשה רב חיסדא ממשנה מפורשת שבהכרח זה לא כדברי שמואל. אם כן אומרת הגמרא, מיטיב רב חיסדא מקשה רב חיסדא ממשנה ששנינו במסכת נידה דף סמך דלת עמוד ב'. המשנה הזו דנה, ממתי צריך לחשוש בבתולה שניסית שאדם היוצא אחר בעילתה הוא דם נידה, ובאילו אופנים יש לתלות כי זה דם בתולים. והעניין הזה נקבע על פי גיל האישה, והאם ראתה בעבר דם נידה. אומרת המשנה במסכת נידה, תינוקת שלא הגיע זמנה לראות דם נידות, שעדיין לא מלאו לה 12 שנה, והגמרא במסכת נידה דף ה' עמוד א' אומרת שזמנה לראות משיגיעו ימי הניורים, אז תינוקת שלא הגיע זמנה לראות דם וניסית, ויש להסתפק עם הדם שרואה אחר בעילתה. זה דם בתולים או דם נידות, שמעיקר הדין דם בתולים אינו מתמה כדם נידות. והגמרא במסכת נידה אומרת שגזירת חזל היא שדם בתולים מתמה כדם הנידה. והמשנה הזו עוסקת קודם הגזירה. בית שמאי אומרים נותנים לה 4 לילות, שכל דם שתראה בארבעת הלילות הראשונים מאז שנבעלת, ואין הכוונה דלת לילות רצופים, אלא אם לא בעל לילה אחד, אין הלילה הזה עולה לחשבון דלת לילות, אז נותנים לה דלת לילות שכל דם שתראה בדלת הלילות הראשונים שנבעלת, תולין אותו בדם בתולים. אבל אם הוסיפה לראות דם לאחר 4 לילות, היינו באופן שפסקה מלראות ושוב ראתה בשעת תשמיש, שוב אין תולים בדם בתולים ויש לחשוש שהוא דם נידה. כמובן שצריך לציין שאם היא שופעת דם ברציפות מתוך דלת לילות לאחריהם, יש חילוקי דינים בכך. ובית הלל אומרים לעולם תולים בדם בתולים עד שתחיה המכה, עד שתתרפא המכה. וסימן לריפוי המכה, אם שימשה ולא ראתה דם. שכיוון ששימשה פעם אחת בלא דם, הרי שנרפאה המכה ומכאן ואילך, אם היא תראה דם, זה דם נידות. והדין הזה אינו אלא לאחר דלת לילות, אבל בתוך דלת לילות, אף שנרפאה המכה, עדיין תולים בדם בתולים. ממשיכה המשנה שם במסכת נידה ואומרת, תינוקת שהגיע זמנה לראות דם נידה, אך עדיין לא ראתה מעולם וניסית, בית שמאי אומרים נותנים ללילה הראשון בלבד, שכל דם שתראה באותו הלילה יש לתלותו בדם בתולים. אף אם בעל כמה בעילות באותו לילה, כל דם שרואה באותו לילה תולים בדם בתולים. להוציא אם כבר ראתה דם, קודם שניסית, שמבואר בהמשך המשנה, שאין נותנים לילה בעילת מצווה בלבד. אבל לאחר מכן, לאחר אותו לילה, כל דם שתראה יש לחשוש שם הדם נידותו. כאמור אלו הם דברי בית שמאי ובית הלל אומרים, כל דם שתראה מליל הנישואין, שהוא ליל חמישי, כתקנת המשנה שבתולה ניסית ליום הרביעי, עד מוצאי שבת, שהם בסך הכל 4 לילות, תולין בדם בתולים. מכאן ואילך, תולין בדם נידות. ומכך שלא חילקו בית הלל בין אם נרפאה המכה ללא נרפאה, משמע כי אפילו באופן שנרפאה המכה נותנים לה דלת לילות. והגמרא כאן אינה מביאה את המשך המשנה במסכת נידה, כי זה לא נוגע לענייננו. שם מופיע אופן שלישי לעניין תינוקת שהגיע זמנה לראות דם וכבר ראתה דם נידה קודם נשואיה, שלבית שמאי נותנים לה בעילת מצווה בלבד, ולבית הלל נותנים לה כל הלילה כולו. מדייקת עכשיו הגמרא בדף עמוד ב', מה הטעם שהוסיפה המשנה לומר עד מוצאי שבת, וכי איננו יודעים שמליל חמישי עד מוצאי שבת הם 4 לילות? מה אילה, והאם אין כוונת המשנה להשמיענו בזאת? דאי לא בעל, שאף אם לא בעל בעילה גמורה, ועדיין נשארו מקצת בתוליה, מה ציבה אילו יכול לבעול אפילו בשבת, אף על פי שבבעילתו מוציא דם ומרחיב את הפתח, ולכן הוסיפה המשנה לומר עד מוצאי שבת, שמשמע שאף ליל שבת בכלל הלילות, שיכול לבעול בהם. הנה מוכח מהמשנה הזו, שמותר לבעול בתולה בשבת. וקשה על שמואל, שהרי אין סברה לחלק בין בעילה שנייה באופן שעדיין נשארו מקצת בתוליה, לבעילת בתולה גמורה, כי זה וזה מוציאים דם, ועושים פתח. ובהכרח המשנה עוסקת באדם שכבר בעל קודם השבת, כי אם לא בעל ובא לבעול בעילה ראשונה בשבת, הרי אותם דלת לילות אינם מסתיימים במוצאי שבת, אלא בליל רביעי. אלא בהכרח שמדובר שכבר בעל קודם השבת, ומכל מקום סוברת הגמרא, שמדובר שעדיין לא בעל בעילה גמורה, שאם לא כן אין חידוש במה שהוסיפה המשנה עד מוצאי שבת. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת, אמר רבא, לא, אין כוונת המשנה שיכול לבעול בשבת, אלא ארבעה לילות ששנו לבר משבת, חוץ משבת, אבל בשבת עצמה אסור לבעול משום עשיית חבורה או פתח, ואין קושייה על שמואל מהמשנה. ורבא יסבור שמה שהוסיפה המשנה באומרה עד מוצאי שבת, אין כוונתה לחדש שגם ליל שבת בכלל ומותר לבעול בשבת, אלא המשנה באה לחדש דין אחר, שאותם דלת לילות ששנינו הם דלת לילות רצופים, כלומר, שאף אם לא בעל באחד מהלילות, עולה לילה זה למניין ארבע לילות. וזה מה ששנינו עד מוצאי שבת, כלומר, שאותם ארבעת הלילות מסתיימים במוצאי שבת, בין אם בעל בכל הלילות, ובין אם בעל רק בחלקם. כך תוספות בדיבור המתחיל, מה אליו? אמר לי הבאי לרבה, ועד מוצאי שבת ארבעה לילות קטני, במשנה נאמר, עד מוצאי שבת ארבעה לילות, משמע שיכול לבעול בכולם. ואילו לדבריך, עד מוצאי שבת אינו יכול לבעול אלא שלושה לילות, שהרי בשבת אסור לבעול. ותוספות בדיבור המתחיל, מה אליו? באמת מקשים מה רב הסבר, וכי הוא לא ידע את קושיית אביי שכתוב במשנה דלת לילות עד מוצאי שבת? מתרצים התוספות שיות ורב הסובר שאותם ארבעה לילות הם ארבעה לילות רצופים, כלומר, שאף אם לא בעל בלילה אחד, עולה לילה זה למניין ארבעה לילות. לשיטתו סבר רב שפירוש המשנה עד מוצאי שבת ארבעה לילות, אין הכוונה שיכול לבעול בכל אותם דלת לילות, אלא שזהו סכום הלילות שתולים בדם בתולים, בין אם בעל בכל לילה, ובין אם לא בעל, אבל בשבת הוא לא יכול לבעול. חוזרים אל הגמרא שמכוח הקושייה של אביי על רבה, חוזר בו רבה ממה שאמר קודם, ודוחה את הראיה מהמשנה באופן אחר. אלא אמר רבה, באמת כוונת המשנה באומרה ארבע לילות שבועל גם בשבת. אלא שאין להוכיח מהמשנה הזו שמותר לבעול בתולה בשבת. לפי שהמשנה עוסקת כשבעל כבר בעילה גמורה בליל חמישי או שישי. ולכן אין כל איסור לשוב ולבעול בשבת. שואלת הגמרא, אם המשנה מדברת כשבעל בעילה גמורה קודם השבת, וכל מה שהשמיע המשנה זה שדם שתראה בימים האלו תולים בדם בתולים? אם כן, מהי כמה שמלן, מה משמיע לנו המשנה במה שהוסיפה לומר עד מוצאי שבת, שתאמר המשנה רק כשנותנים לה ארבעה לילות, אם לא שכוונתה להשמיענו עוד, שאף אם לא בעל בעילה גמורה ועדיין נשארו מקצת בתולים, מותר לשוב ולבעול בשבת. ותוספות בדיבור המתחיל, מהי כמה שמלן מוסיף ואומר, שאין לפרש שבהוספה הזו התכוונה המשנה לחדש שאותם דלת לילות, הם דלת לילות רצופים, כלומר שאף אם לא בעל באחת הלילות, עולה הלילה הזה למניין דלת לילות, כי מהברייתא במסכת נידה מוכח שאותם דלת לילות אינם דווקא רצופים, אלא אם לא בעל באחד הלילות, הלילה הזה לא עולה למניין דלת לילות. אבל המהרש"א מקשה על תוספות, וכותב שלולי דברי תוספות יש לפרש שקושיית הגמרא היא מכוח סברה, שכיוון שתולים בבתולים, מה לי רצופים או לא רצופים? משיב רבה, גם אם נעמיד את המשנה שכבר בעל בעילה גמורה קודם השבת, כמה שמלן רוצה המשנה להשמיע לנו דשרי למיבעל בשבת, שמותר לבעול בעילה שנייה בשבת, אף שעדיין קיים חשש שמה נותרו מעט בתולים ויעשה בחבורה בבעילתו. כדי שמואל, כשיטת שמואל, דאמר שמואל במסכת נידה, דף סמך דלת עמוד ב', פרצה, כותל שיש בו פרצה דחוקה, מותר להיכנס בה בשבת, ואף על פי שיתכן שהוא משאיר צרורות כשנכנס בה. בכל זאת, מותר להיכנס בה, אין לאסור להיכנס בפרצה הזו, בגלל הסיבה שבהשארת הצרורות הוא סותר או בונה, לפי שאינו מתכוון לכך. ואם כן, הוא הדין לעניין בעילה בשבת. אם כבר בעל בעילה גמורה קודם השבת, מותר לשוב ולבעול בשבת, אף שיתכן שעדיין נותרו לה מקצת בתולים ויעשה בחבורה בבעילתו. לפי שאינו מתכוון להשארת בתולים. רש"י בדיבור המתחיל שמשיר מוסיף, רק בגלל שיש לנו ספק האם יעשה חבלה או לא, מותר מדין דבר שאינו מתכוון. אבל אם הדבר היה ודאי שהוא משיר את שיירי הבתולים, גם אם הוא לא מתכוון, זה היה אסור. מקשה הגמרא ממשנה נוספת על דעת האוסר לבעול בתולה בשבת. מיטיב רב יוסף, מקשה רב יוסף שנינו, במסכת ברכות במשנה בדף ט"ז עמוד א', חתן פטור מקריאת שמה לילה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה. חתן פטור מקריאת שמה וכן מתפילה בלילה הראשון, דהיינו ליל חמישי שהוא הלילה הראשון לנשואיו, עד מוצאי שבת. יש הסוברים שכוונת המשנה שפטור גם במוצאי שבת, ויש הסוברים שבמוצאי שבת חייב, ועד מוצאי שבת הכוונה, עד ולא עד בכלל. אם הוא לא עשה מעשה בעילה בינתיים, כלומר, כל שלו בעל ותרודו בעניין הבעילה. מליל חמישי עד מוצאי שבת פטורו מקריאת שמה, אבל ממוצאי שבת ואילך אף שעדיין לא בעל, חייב בקריאת שמה משום שכבר רגיל עם אבינו תרוד עוד בבעילתו. ובביור מה תרדתו מצינו כמה ביורים. יש שכתבו שתרודו שמה יעשה קרות שופחה, יש שכתבו שתרודו האם ימצאין הבתולה, יש שפרשו כפשוטו שתרודו בעניין הבעילה שאינו רגיל בה. ומבואר שאילו לא היה תרוד בבעילתו היה חייב בקריאת שמה, מפני שהעוסק במצווה אינו פטור ממצווה אחרת, אלא אם כן אינו יכול לקיים את שתיהן. אבל כיוון שתרודו במחשבת בעילתו נחשב הוא עוסק במצווה. ולעניין הלכה בזמן הזה מבואר בשולחן ערוך אור החיים סימן עין סעיף ג' שחתן חייב בקריאת שמה לפי שבלאו הכי אין אנו מכוונים היום כראוי. סובר רב יוסף לפרש את המשנה, מה אליו? וכי אין הטעם שחתן פטור מקריאת שמה באותן ארבעה לילות וליל שבת בכלל, משום דתריד דבאי למבעל, שתרוד בקיום מצוות בעילה מוטלת עליו, העוסק במצווה פטור מן המצווה, אם כן מוכח שמותר לבעול בתולה בשבת. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לאביי, אומר לו אביי לרב יוסף, לא, הטעם שחתן פטור מקריאת שמה, אינו דווקא משום שעסוק הוא בקיום מצוות בעילה, אלא אף משום דתריד דלא בעיל, שתרודו בצערו על כך שלא בעל עדיין. ולכן אף בליל שבת שאסור לו לבעול ואינו תרוד בקיום המצווה, גם כן פטור מקריאת שמה מחמת צערו. שואלת הגמרא, אמר לי רבה לאביי, ומשום תרדה פטור, וכי המצטער על שלא קיים את המצווה ואינו מחשב לקיימה, פטור הוא ממצווה אחרת? אלא מעתה, אם כן לדבריך, אילו טבעה ספינתו בים ומצטער הוא על הפסדו, אך הנמי דה פטור? וכי פטור הוא מקריאת שמה? ואף המצטער על שלא קיים את המצווה, כיוון שאינו עסוק בקיומה, הרי הוא כמצטער על ספינתו שטבעה בים. ולא מצינו מי שסובר שבמקרה כזה הוא פטור מקריאת שמה. מוסיף רבה ואומר, וכי תימה החינמי, אם תרצה לומר שבאמת המצטער פטור מן המצוות, ואמר רבי אבא בר זבדה אמר רב, במסכת סוכה דף חפאי עמוד א', אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין, משום שנאמר בהם פאר. הכתוב מתאר את התפילין שבראש האדם בתואר פאר, שנאמר אצל יחזקאל כשציווהו הקדוש ברוך הוא להניח תפילין אף בימי אבלותו, פארך חבוש עליך. וכיוון שנאמר בהם פאר, אין זה פאר לתפילין להיות מונחים בראש האבל המגולל ראשו באפר. הרי שאף אבל שמצטער הוא על מיתו אינו פטור מן המצוות. ובמסכת סוכה מפרש שם רש"י שאין ראוי לאבל להתפאר וללובשם, שכשמתפאר בלבישת התפילין מראה בעצמו שאינו אבל. ולעניין המקור שאבל פטור מתפילין מבואר במסכת מועד קטן דף תדווה ועמוד א', שבשעת אבילותו של יחזקאל הנביא על מות אשתו ציווהו הקדוש ברוך הוא שלא יתאבל עליה כדרך האבילים, וציווהו שיניח תפילין. אז מכך שהוא צריך יחזקאל לציווי מיוחד להניח תפילין בימי אבלותו, מכאן שאבל רגיל פטור ממצוות תפילין, והוראת שעה מיוחדת הייתה ליחזקאל שלמרות אבילותו יניח תפילין. שואל תוספות בדיבור המתחיל חוץ מן התפילין, הרי בגמרא כאן מבואר שלמדים זאת מתפילין שנקראו פאר, ותרצים התוספות שבאמת הטעם הוא כפי שמבואר במסכת מועד קטן, אלא שהגמרא כאן מבארת מה טעם אין למדים ממצוות תפילין לפוטרו אף משאר מצוות. לכך אמרו שדווקא מתפילין האבל פטור משום שנקראו פאר. חוזרים על הגמרא, אלא אמר רבה, ודאי אין לתרץ שהטעם שחתן פטור מקריאת שמה זה מחמת צערו שלו בעל, כיוון שאינו תרוד תרדה של מצווה. המשנה שפותרת אותו מקריאת שמה גם בליל שבת, ודאי דעתה שמותר לבעול בתולה בשבת. ומכל מקום, אין להקשות מן המשנה הזו על שיטת שמואל שאוסר לבעול בתולה בשבת. משום דתנאי, מצינו שנחלקו תנאים בברייתא בשאלה הזו, אם מותר לבעול בתולה בשבת. ושמואל סובר כשיטת התנא שסובר שאסור לבעול בתולה בשבת. דתנא חדא, בברייתא אחת מצינו, אם החתן לא עשה מעשה בעילה בראשון בליל חמישי שהוא ליל ראשון לנשואיו, פטור מקריאת שמה אף בשני בליל שישי. ואם לא עשה מעשה בשני, פטור אף בשלישי גם בליל שבת. משום שהתנא הזה דעתו היא שמותר לבעול בתולה אף בשבת, ועסוק הוא במצוות הבעילה ולכן פטור מקריאת שמה. ותניא אידך ובברייתא אחרת שנינו, ראשון ושני פטור, ליל ראשון ושני לנשואיו, שהם ליל חמישי וליל שישי, פטור הוא מקריאת שמע, כיוון שעוסק הוא במצוות בעילה. אבל שלישי, ליל שלישי, שזה ליל שבת, חייב הוא בקריאת שמע, משום שהתנא הזה דעתו היא, שאסור לבעול בתולה בשבת. ואם כן, אינו טרוד אז בקיום מצוות בעילה, ולכן חייב הוא בקריאת שמע. הרי שנחלקו תנאים אם מותר לבעול בתולה בשבת, ודעת שמואל כדעת אותו תנא שאוסר. שואלת הגמרא ואביי, כיצד הוא יפרש את מחלוקת התנאים הזו? הרי לדעת אביי, שאף שאסור לבעול בתולה בשבת, מכל מקום פטור החתן מקריאת שמע, משום שהוא טרוד על כך שלא בעל. ואם כן, מה טעמו של התנא הסובר שבליל שבת חייב בקריאת שמע? משיבה הגמרא, אביי יפרש, אתם נמי, שם גם התנאים ההם בתרדה פליגי, חולקים בעניין תרדה ולא בדין בעילת בתולה בשבת. כלומר, גם התנא שסובר שפטור הוא בשבת מקריאת שמע, אין זה משום שהוא סובר שמותר לבעול בשבת, אלא משום שהוא מצטער על שלא בעל, ודעתו של התנא, שאף המצטער צער של מצווה שלא בשעת קיומה, פטור הוא מקריאת שמע. וזה אינו דומה לאבל שחייב בכל המצוות, אף שהוא מצטער על מיתו, מפני שאין מצווה בצערו, אלא באבילותו. ואף על פי שדיני אבילות מצווה הם, הצער הוא אינו מצווה. כך רשי בדיבור המתחיל והבאי. אף על פי שהוא חייב לנהוג אבילות שנעילה רחיצה ושיחה להראות כבוד מיתו, הוא אינו חייב להצטער. כך רשי במסכת סוכה, דף חפי עמוד א' דיבור המתחיל, תרדה. ואילו התנא שסובר שבשבת חייב הוא בקריאת שמע, טעמו הוא, משום שאין המצטער צער של מצווה פטור מן המצווה, אלא העוסק בה לקיימה. וכיוון שבשבת אסור לבעול, נמצא שאינו עסוק בה, ולכן חייב בקריאת שמע. אבל רבה החולק על הבאי יאמר לך, והני תנאי, אותן תנאים החולקים עם חתן פטור מקריאת שמע אף בליל שבת, מחלוקתם היא כי הני תנאי. מחלוקתם היא כאותם התנאים שנחלקו בברייתא אחרת בדין בעילת בתולה בשבת. דתניא, שנינו בברייתא, הכונס את הבתולה לחופה לא יבעול בתחילה בשבת, וחכמים מתירים לבעול בתחילה בשבת. אף על פי שנחלקו כאן תנאים במפורש אם מותר לבעול בתולה בשבת, ואם כן, מהו הטעם שנדחה קבאי לאל לפרש, שמחלוקת התנאים היא לעניין קריאת שמה בתרדת המצווה? מפרשים התוספות בדיבור המתחיל והני תנאי, שנוח לו להבאי לדחוק ולפרש התנאים לאל, כולם סוברים כשמואל, שאוסר לבעול בתולה בשבת. מבררת עכשיו הגמרא מן חכמים, מי הם החכמים המוזכרים בברייתא שמתירים לבעול בתולה בשבת? אמר רבא, יש שגורסים אמר רבא, רבי שמעון אמר, דבר שאין מתכוון מותר בשבת, וזה יסוד היתר לבעול בתולה בשבת, לפי שאינו מתכוון בבעילתו לעשיית חבורה או לפתח. ונסביר שלאל בדף ה' עמוד ב' דנה הגמרא להתיר בעילת בתולה בשבת משום שני טעמים. א', לפי שאינו מתכוון, כשיטת רבי שמעון המתיר דבר שאינו מתכוון. ב', אפילו לרבי יהודה הסובר שדבר שאינו מתכוון אסור, אפשר שהדבר נחשב למקלקל ומקלקל פטור. לפי זה כותבים הראשונים, כי אין הכרח לפרש שחכמים המתירים לבעול בשבת סוברים כרבי שמעון שמתיר דבר שאינו מתכוון. כי הרי אפשר לומר שהם סוברים כרבי יהודה שאוסר בדבר שאינו מתכוון. ומכל מקום התירו לבעול בתולה בשבת, משום שהדבר נחשב למקלקל. והטעם שרבא מבאר שחכמים סוברים כרבי שמעון, משום שכך הוא קיבל מרבותיו. ואם כן, אם דם הוא מפקד פקיד ואין איסור חובל בהוצאתו, יש לומר שמתכוון לדם ולא לפתח. ואם דם הוא חבור מחבר ויש איסור חובל בהוצאתו, יש לומר שאינו מתכוון לא לדם ולא לפתח, אלא להנעת עצמו. כפי שהסבירה הגמרא לאל בדף ה' עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר לאביי לרבא, והמודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. הרי רבי שמעון אינו מתיר אלא באופן שספק אם בפעולתו תעשה המלאכה האסורה. אבל אם כתוצאה מפעולתו בהכרח תעשה המלאכה האסורה, הרי מודה רבי שמעון שאסור אף לאדם שאינו מתכוון לכך. ואם כן, גם לדבריו של רבי שמעון אסור לבעול בתולה בשבת, כיוון שבהכרח בבעילתו יעשה בחבורה ויפתח בפתח. בישלמה, אם נפרש את העמם של חכמים, היינו משום שסוברים כי בעילה זו נחשבת קלקול. אם כן, גם אם זה פסיק רישא, מכל מקום מותר שהרי קלקולו. אלא לשיטתך שאתה מפרש כי טעמם של חכמים זה משום שאינו מתכוון, קשה, הרי זה פסיק רישא, ובזה מודה רבי שמעון שזה אסור. אמר להשיב לו רבא לאביי, לא כעללו בבלים שאינם בקיאים בהטייה, אלא יש בקיאים בהטייה. לא מדובר פה בבבלים שאינם בקיאים לבעול בהטייה, אלא יש בקיאים בהטייה, ובבעילה בהטייה אין דם יוצא ואין פתח נפתח. ולפיכך זה לא נחשב פסיק רישה ולא ימות, כי ייתכן שייתה בבעילתו, ואכן לא יתירו לבעול בשבת, אלא למי שבקיא בהטייה. רש"י בדיבור המתחיל בקיא, מסביר שאף אצל הבקיאים אין זה ודאי שייתה, אלא ייתכן שייתה, ולכן זה כבר לא בגדר של פסיק רישה. שואלת הגמרא, אם כן, אם בקיאים לבעול בהטייה, תורד למה? מדוע שנינו שחתן פטור מקריאת שמה לפי שהוא תרוד בעניין הבעילה? הלא בקיא הוא בכך, ולמה יהיה תרוד? והגמרא סוברת, כי מי שבקיא בהטייה, כל שכן שבקיא בבעילה גמורה שאינה בהטייה, ואם כן גם ביום חול, הוא אינו תרוד. מתרצת הגמרא, לא פטרו מקריאת שמה אלא למי שאינו בקיא בבעילה, שכיוון שאינו בקיא, תרודו. מקשה הגמרא, אם כן שהיתר לבעול בתולה בשבת, גם אליבא דרבי שמעון הוא זה רק למי שבקיא בהטייה, אם כן מדוע שנינו בברייתא והחכמים מתירים בסתמה, והוא הדין יכלה הגמרא גם לשאול מדוע שנינו בסתם שהחתן פטור מקריאת שמה ולא חילקו בין בקיא לשאינו בקיא. יאמרו, בקיא מותר, שאינו בקיא אסור. מתרצת הגמרא, רוב אנשים בקיאים הם בהטייה, ומשום אותו מיעוט שאינם בקיאים לא הוא צריכה המשנה לחלק בין בקיא לשאינו בקיא, ולעולם מי שאינו בקיא בהטייה אסור לבעול בתולה בשבת. כך מפרש רש"י, אבל רוב הראשונים מפרשים, כי גם מי שאינו בקיא בהטייה יכול לבעול בשבת, שכיוון שרוב בקיאים הם, הרי מן הסתם אף מי שאינו בקיא, יכולה להזדמן לו בלא דעתו בעילה בהטייה, ולפיכך אין זה פסיק רישה. מוסיפה הגמרא להקשות על תירוצו של רבא. אמר לי רבא בר רב חנן לאביי, יהיה לה מעטה לדברי רבא, שרוב בקיאים לבעול בהטייה באופן שאינו משיר את בתוליה ולא יוצא דם, אם כן, מה ששנינו לקמן בדף י"ב עמוד א', שנהגו ביהודה להעמיד לחתן וקלה שני שושבינים שישגיחו עליהם, שלא ירמו זה את זה בעניין דן בבתולים, שאם בתולה היא שלא יעלים החתן את דם הבתולים ויטען שהיא אינה בתולה, ואם היא אינה בתולה שלא תכניס הקלה דם מבחוץ, וכן נהגו להניח מפה על מיטתם לבודקה אחר הבעילה, אם יש עליה דם בתולים, אז אם רוב בקיאים בהטייה, שושבינין למה? מפה למה? מה מועילים הם השושבינים? מה מועילה המפה? הרי אם ירצה החתן לשקר ולטעון שלא הייתה בתולה, יכולו לבעול בהטייה בלא להוציא דם, ולטעון שבעל בעילה גמורה ולא מצא דם. מתרץ את הגמרא, אמר לי, אתם שם ביהודה לא חששו אלא שמא יראה החתן דם ויאבד אותו ויטען שלא מצא דם בתולים. ולזה מועילים השושבינים והמפה. אבל לשמא יבעול בהטייה ויטען שבעל בעילה גמורה ולא מצא דם, לזה לא חששו. לפי שאם יעשה כן, היא תטען כנגדו, עדיין בתולה אני. ויש ביד בית דין לברר עם מי האמת, כמו שמבואר לקמן בדף י' עמוד ב'. כעת מקשה הגמרא ממשנה נוספת על דעת האוסר לבעול בתולה בשבת. מי טיב רבי עמי, שנינו במשנה במסכת עדויות, פרק ב' משנה ה', המפיס מורסה בשבת, הדוחק ומבקע מכה המלאה בליחה בשבת, אם לעשות לפה, אם כוונתו בבקיעת המכה לעשות לפתח של קיימה כדי להוציא דרכו את הליחה ולהכניס דרכו אוויר, ותוספות אומר בדיבור המתחיל, אם לעשות לפה חייב, שהבונה פתח בשבת אינו חייב אלא אם הפתח עשוי כדי להכניס ולהוציא. אז אם כן, אם לעשות לפה חייב משום בונה, ואם אין כוונתו אלא להוציא ממנה ליחה ולא אכפת לו אם יסתם הפתח מיד, פטור ומותר. במסכת שבת בדף ג' עמוד א' נאמר, שאף על פי שכל מקום ששנינו במשנה לעניין שבת פטור, היינו פטור מדאורייתא ואסור מדרבנן. מכל מקום פה במפיס מורסה, כוונה לפטור ומותר. ואף על פי שאף רבי שמעון הפוטר במלאכה שאינה צריכה לגופה מודה שאסור מדרבנן. מפרש רש"י במסכת שבת דף קוף זין עמוד א' דיבור המתחיל פטור, שבמפיס מורסה התירו רבנן משום צערה. ולדעת הערוך סיבת היתר בזה היא, משום דבר שאינו מתכוון, כיוון שהוא פסיק רישה דלא ניחא לי. אם כן, למה הוא פטור? כיוון שזוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה. שהרי אינו צריך שפי המכה ישמש כפתח להכניס ולהוציא, אלא כל תכליתו בעשיית הפתח, זה רק להוצאת הליכה, ופתח כזה שאינו עשוי אלא לשעה, אין בו איסור בונה. ועוד הסבר, כפי דבריו של הביור הלכה בסימן שינטן זין, לפי דעת הרמב״ם שסובר שאיסור מפיס מורסה יסודו מדין, מכה בפטיש, לפי זה יש לומר שלעשות לפה זה פתח גדול ורחב שחייב על עשייתו מדין מכה בפטיש. אבל פתח להוציא לאיחה אינו אלא פתח קטן ואין זה בכלל גמר מלאכה, ולכן הוא פטור מדין מכה בפטיש. אם כן מקשה רבי עמי, הרי המפיס מורסה מלבד עשיית הפתח מוציאו לאיחה ודם שבתוך המכה. ומכל מקום שנינו שאם כוונתו להוצאת הלאיחה מותר, והטעם שאין בכך משום חובל, לפי שאדם שבמכה הוא מפקד פקיד תחת המכה ואינו מחובר לגוף. ומכאן יש ללמוד שגם דם בתולים אינו מחובר לגוף, אלא מפקד פקיד תחת הבתולים, ואין איסור חובל בהוצאתו. קשה על שמואל שאסר לבעול בתולה בשבת מטעם איסור חובל. מתרץ את הגמרא אתם שם לגבי מורסה, דם והליכה, פקיד ועקיר. אינו מחובר בכלל לגוף, אלא כנוס הוא תחת האור ועומד לצאת, ואין כל איסור בהוצאתו. אבל אחר כאן בדם בבתולים, אמנם פקיד, אמנם אדם כנוס תחת האור ואינו מחובר כשאר דם האיברים, אבל ולא עקיר, הוא לא עקור לגמרי מן הגוף, אלא נבלע הוא בקצת קטלים, ודומה למחובר, ולכן אסור להוציאו. מביאה הגמרא מעשה רב לעניין בעילת בתולה בשבת. רבי עמי שרה התיר למבעל בתחילה בשבת, התיר לבעול בתולה בתחילה בשבת, ולאותו חתן שהתיר לו רבי עמי לבעול בשבת, הוא לא כתב עדיין כתובה לקלתו. אמרי לי רבנן, אמרו חכמים לרבי עמי, והלא כתיב הכתובתה. הוא לא כתב לה כתובה וכל הנושא אישה ולא כתב לה כתובה, אסור לו לבוא עליה, ואם בא עליה הרי זו ביד זנות. ואם כן לא היה לך להתיר לו לבעול בשבת, שהרי בשבת אינו יכול לכתוב לה כתובה. אמר לו, ישיב להם רבי עמי, אתפסו המטלטלין, תנו למטלטלין תחת ידה משל החתן כמשכון לכתובתה, ובחיי גבנה במקרה כזה מותרת היא לו כאילו נכתבה כתובתה. והראשונים מקשים, הרי אסור להקנות בשבת. יש שם את ארצים שהוא לא הקנה לה המטלטלין בקניין גמור, אלא ייחד אותם במקום מסוים עבורה, ובכך סומך את דעתה שייתן לה את הכתובה. ודבר מועט כזה מותר גם בשבת. יש שם את ארצים שמשום מצווה התירו גם להקנות לה, ויש שם את ארצים שמדובר כאן בערב שבת, אלא שלא הייתה שעות לכתיבת הכתובה, אלא להקנות מטלטלין. עוד שאלה שואלים הראשונים, הרי במשנה לקמן בדף פי עמוד ב' למדנו, כי אין לתת כתובת אישה ממטלטלין, כי צריך שיהיו נכסיו משועבדים לה, ומטלטלין לא משתעבדים. ותרצים התוסות לקמן בדף נונבב עמוד ב' דיבור המתחיל ואין, שמדובר כאן באופן שקיבל עליו הבעל אחריות, שאם יובדו או יוזלו המטלטלין, ייתן לה כתובה ממקום אחר. עוד תירוץ, לצורך שעה מותר לתת מטלטלין, ובמוצאי שבת יכתוב לשטר כתובה בשיעבוד קרקעותיו. ובכל המקרים האלו זה מועיל, שהרי טעם האיסור לבעול בלא כתובה, אומרת הגמרא לקמן בדף נ"ו עמוד ב' שהאישה אינה סומכת דעתה שייתן לה כתובתה. אבל באופן שמשכן מטלטלין היא סומכת דעתה, וחיוב הכתובה חל אף אם הבעל לא כותב לה. ולא תקנו חז"ל שיכתוב כתובתה, אלא כדי שתסמוך דעתה שאכן תקבל את הכתובה. ובכל אופן בו היא סומכת דעתה ואינה חוששת, הרי זה כאילו כתב את הכתובה. מביאה הגמרא מעשה רב גם לעניין בעילת בתולה ביום טוב. ונקדים ונאמר שלעניין איסור מלאכה ביום טוב נאמר בתורה בספר שמות פרק י' ב' פסוק ת' ז', אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. מכאן למדו חז"ל שמותר לעשות ביום טוב מלאכות לצורך אוכל נפש ביום טוב. ומבואר בירושלמי במסכת ביצה שלא כל המלאכות הותרו לצורך אוכל נפש. בעניין הזה נחלקו בית שמאי ובית הלל במסכת ביצה בתלמוד הבבלי דף י' ב' עמוד א'. לדעת בית שמאי לא הותרו מלאכות אלו אלא כשן נעשות לצורך אוכל נפש. אבל לדעת בית הלל, מתוך שהותרו מלאכות אלו לצורך אוכל נפש, הותרו גם שלא לצורך אוכל נפש. כגון מלאכת אבערה שהותרה לצורך בישול ביום טוב, מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש, הותרה גם שלא לצורך אוכל נפש. אומרת עכשיו הגמרא, רב יהודה שרה, רב יהודה התיר למבעל לבעול בתולה בתחילה ביום טוב, ונחלקו חכמים בדעתו. אמר רב פפי משמי דרבה, לא תימה אל תאמר, ביום טוב הוא דשרי רב יהודה, ביום טוב התיר רב יהודה, אבל בשבת אסור. דהו הדין אפילו בשבת נמי שרי, הוא הדין שאפילו בשבת גם מותר. ומעשה שהיה, כך היה, אותו מעשה היה ביום טוב. אבל הוא הדין אם היו באים לשאול אותו בשבת, רב יהודה היה מתיר לבעול בתולה בתחילה בשבת. ואילו רב פפא משמי דרבה אמר, רב פפא משמו של רבה אומר, ביום טוב הוא דשרי, רק ביום טוב התיר רב יהודה, אבל בשבת אסור. אמר לרב פאפי לרב פאפה, מה דעתך? מה סברתך לחלק שבשבת אסור וביום טוב מותר? אם משום שאינך סובר שאסור לבעול בשבת משום עשיית חבורה, וביום טוב זה מותר מדין, מתוך שאותרה עשיית חבורה ביום טוב לצורך אוכל נפש, הרי מותר לשחוט בהמה ביום טוב. אז אותרה נמי שלא לצורך, אותרה עשיית חבורה גם שלא לצורך אוכל נפש, כגון לצורך בעילה, אלא מעתה, אם כן לדבריך, יהיה מותר לעשות מוגמר, להעמיד בסמים על האש, לגמר באשן העולה מהם את הבגדים והכלים, שריחם יהיה נודף, יהיה מותר לעשות זאת ביום טוב. כי נאמר, מתוך שאותרה הבערה לצורך אוכל נפש, כגון לצורך בישול ואפייה, אותרה נמי שלא לצורך אוכל נפש. ואילו במסכת ביצה דף חב בית עמוד בית שנינו, שחכמים אסרו לעשות מוגמר ביום טוב, אמר להישיב לו רב פאפה לרב פאפי, עליך אמר קרא, כדי שלא נאמר כי דבריך, נאמר פסוק בתורה בספר שמות פרק י' ב' פסוק ת' ז', אך אשר יאכל לכל נפש, כלומר, הותרו ביום טוב עשיית מלאכות רק עבור דבר השווה לכל נפש, כגון שחיטה לצורך אכילה, זה דבר השווה לכל נפש. אז מתוך כך הותרה גם עשיית חבורה לצורך בעילה, שגם הוא דבר השווה לכל נפש. אבל עשיית מוגמר, לעשן את הבשמים אל תוך הבגדים, זה לא דבר השווה לכל נפש, כי הוא אינו נצרך אלא למפונקים. שואלת הגמרא, אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, אלא מעתה שלא יתירה תורה צורך אוכל נפש, אלא בדבר השווה לכל נפש, אם כן, כאשר נזדמן לו לאדם לשחוט צבי ביום טוב, האם נאמר, הועיל ואכילת צבי אינה שווה לכל נפש, אלא לעשירים, כי קשה לצוד אותו, אך אינה מידה אסור למשחטי, תאמר גם כן, שאסור לשחוט את הצבי הזה ביום טוב, כי זה אינו שווה לכל נפש? אמר לי, משיבה הגמרא, הוא ענה לו, ענה, דבר הצורך לכל נפש כאמינה. אני באומרי דבר השווה לכל נפש, כוונתי דבר הצורך לכל נפש. והיינו, שהתורה התירה לעשות מלאכה עבור דבר שהצורך בו שווה אצל כל בני אדם. ושחיטת צבי צריך לכל נפש הוא, שאף על פי שאינו מצוי לכל נפש, מכל מקום צורך אכילה הוא צורך כל נפש. מה שאין כן עשיית מוגמר לצורך ריח טוב, זה אינו צורך של כל נפש, אלא של המפונקים בלבד. אומרת הגמרא, אמר רבי יעקב ברידי, אורה רבי יוחנן בצידן, שם של מקום, אסור לבעול בתחילה בשבת. מקשה הגמרא לשונו של רבי יעקב, אורה רבי יוחנן, ומעיקה הוראה לאיסור, וכי ניתן לחנות פסק לאיסור בלשון הוראה? הרי לשון הוראה אינו שייך אלא על פסק להיתר המוכרע מראיה או מסברה. אבל פסק לאיסור ייתכן הוא אף באופן שהמורה מסתפק ואינו יודע את ההלכה בבירור והוא מחמיר מספק, אז מה שייך לחנותו בלשון הוראה? מתרץ את הגמרא, אין, אכן גם פסק לאיסור ניתן לחנותו בשם הוראה. והתנן, אכן שנינו, לשון כאין זו במשנה במסכת נזיר דף י' עמוד ב'. מי שנזר נזירות הרבה בעודו בחוץ לארץ והשלים את נזירותו ואחר כך בא לארץ, בית שמאי אומרים נזיר 30 יום, ובית הלל אומרים נזיר בתחילה. מעשה באלני המלכה שהלך בנה למלחמה, ואמרה אם יבוא בני מן המלחמה בשלום, אהה נזירה 7 שנים. ובא בנה מן המלחמה, והייתה נזירה 7 שנים, ובסוף 7 שנים עלתה לארץ, והורו הבית הלל שתהיה נזירה עוד 7 שנים אחרות. הרי שגם פסק לאיסור מכונה בשם הוראה. ונבהר את דברי המשנה שם במסכת נזיר, מי שמקבל על עצמו נזירות בעודו בחוץ לארץ, ולאחר שגמר למנות ימי נזירותו עלה לארץ ישראל, כנסו אותו חזל לנהוג מחדש נזירותו בארץ ישראל. כי הנזיר צריך להישמר מטומאה. וגזרו חזל טומאה לארץ העמים, טומאה בחוץ לארץ, ולפיכך כשבא לארץ ישראל, כנסו אותו חכמים כאילו נטמא וצריך לנהוג בנזירות. ונחלקו בדבר בית שמאי ובית הלל. לדעת בית שמאי לא צריך לשוב ולמנות את כל ימי נזירותו שקיבל בחוץ לארץ, אלא די שינהוג נזירות חודש ימים. אבל לדעת בית הלל עליו לשוב ולנהוג את כל ימי נזירותו שקיבל בחוץ לארץ. וכך הורו בית הלל לאלני המלכה לחומרה. אומרת הגמרא, והנה מי עוד מצינו לשון הוראה לאיסור. והטעם שהוצרכה הגמרא להביא דוגמה נוספת שמצינו הוראה בלשון איסור, מבאר השיטה מקובצת, כי ההוראה הראשונה הייתה הוראה למלכה, לאלני המלכה. ומסתבר שלולי שהייתה הלכה זו מוכרעת בבירור, לא היו בית הלל מחמירים לה סתם. אבל אין מכך ראיה שאף הוראה כללית לחומרה יש לחנותה בלשון הוראה, ולכן מוסיפה הגמרא ומביאה ראיה נוספת. מה הראיה? אומרת הגמרא, כי עד איתניה, כמו ששנינו בברייתא במסכת חולין דף ממהי עמוד ב', חוט השדרה של בהמה שנפסק, שנחתך ברובו, הבהמה טריפה, אלו הם דברי רבי. רבי יעקב אומר, אפילו לא נחתך ברובו, אלא ניקב, אף זאת טריפה. מעשה שהביאו לפני רבי בהמה שניקב בחוט השדרה, והורה רבי שהבהמה טריפה הוא כשיטת רבי יעקב בר פלוקטי, שהיה בן מחלוקתו, לפי שלא שמח על עצמו להורות היתר בדבר. הרי שמצינו לשון הוראה גם לאיסור. ואגב, שהביאה הגמרא מחלוקת רבי ורבי יעקב, מסיקה הגמרא לעניין הלכה, אמר אבונה, אין הלכה כרבי יעקב, אלא כרבי. ומסביר המהרש"ל שאין לפרש שכוונת הגמרא לרבי יעקב בריזי, שאמר שהורה רבי יוחנן בציידן שאסור לבעול בשבת, אלא הכוונה לרבי יעקב בר פלוקטה דרבי לעניין חוט השדרה. והגמרא לאל הביאה שרבי יעקב ברידי אמר שרבי יוחנן בציידן הורה שאסור לבעול בתולה בשבת. כעת מביאה הגמרא את הוראת רבי יוחנן בשם המוראים אחרים. רב נחמן בר יצחק מתניחי הוא שנה כך את מה שהראה. אמר רבי אבאו, שאל רבי ישמעאל בן יעקב דמין צור, שבא מהעיר צור, הוא שאל את רבי יוחנן בציידן, ואנה שעמי ואני רבי אבאו, שמעתי כיצד הוא שאל אותו, הוא שאל אותו מהו לבעול בתולה בתחילה בשבת, ואמר לה, ישיב לו רבי יוחנן, אסור. ולעניין הלכה מסיקה הגמרא והלכתה, ההלכה כדברי אומר מותר לבעול בתולה בתחילה בשבת, ואין בזה לא משום עשיית מלאכה, ולא משום גזירה שמה ישחוט בן אוף, כמו שאמרה הגמרא לאל בדף ה' עמוד א'. וכך פסקו הטור והשולחן ערוך, לאור החיים סימן ריש פי סעיף ב', שמותר לבעול בתולה בשבת כמסקנת הסוגיה אצלנו. ובטעם המסקנה הזו שמותר לבעול בתולה בשבת, יש לפרש בכמה אופנים. א', משום שאף אם הוא מתכוון בבעילתו לעשיית החבורה או הפתח, זה מותר משום שהוא נחשב כמקלקל, וכאן שהוא לצורך מצווה יתירו משום מקלקל גם לכתחילה. ב', משום שדם מפקד פקיד, דהיינו הוא כנוס ולא מחובר לגוף ואין איסור חובל בהוצאתו. וכיוון שאין האיסור אלא משום הפתח, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובמקום מצווה יתירו רבנן. ג' משום דבר שאינו מתכוון ומותר לכל אדם, ואין זה פסיק רישא, כיוון שכל אדם ייתכן שתזדמן לו בעילה בהטייה בלא דעתו. וד' הבקי בהטייה מותר לבעול בשבת, אבל מי שאינו בקי בהטייה אסור. כך לדעת ההגאות אושרי. מוריי ורבותיי, עד כאן לימוד דף וו ממסכת כתובות, וכעת נשאל שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מהי מסוחיירא דנזייתא ומדוע אסור להדקה ביום טוב? שאלה שנייה, תינוקת שלא הגיע זמן ראייתה וניסית, כמה זמן נותנים לה? שאלה שלישית, מהן שתי ההוכחות שפסיק רישא דלא ניחא למותר? שאלה רביעית, באילו מצוות אבל חיה ובאילו פטור ומדוע? שאלה חמישית, האם רוב בקיאין בהטיה? והשאלה האחרונה, המפיס מורסה בשבת, מה דינו? אלה הם שש השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה על דף וו ממסכת כתובות, ומכאן אנו עוברים אל שוני הלכות. מתחילים ללמוד את ההלכות הלכה למעשה מן הדף הראשון של מסכת כתובות. מקום שאין בית דין יושבים בו אלא ביום שני וחמישי בלבד, בתולה ניסית ביום רביעי, שאם הייתה לו לבעל טענת בתולים ישכים לבית דין. מנהג חכמים שהנושא את הבעולה יסענה ביום חמישי כדי שיהיה שמח עם הגימל ימים. יום חמישי ערב שבת ושבת, וביום ראשון יוכל לצאת למלאכתו. חזל קבעו זמן לנישואין מיום שטבעה בעלה להינשא, ומשהגיע זמן זה חייב הרוס במזונות הרוסתו, אף על פי שלא כנשא, אבל אם יתעכב מלכונסה מחמת אונס, כגון שביום שנקבע לנישואין אחד מהם חלה, או שהיא פרסה נידה, אינו חייב במזונותיה, וכן הדין אם הגיע זמן לנישואין ביום ראשון, שהרי אין כונסים ביום זה, ולאחר שעבר האונס, חייב במזונותיה, ובאופן שאחד מהם חלה לאחר הזמן שנקבע, אף שכעת הוא אנוס, חייב במזונותיה. המגרש על תנאי, אם נתקיים התנאי, הרי זו מגורשת, ואם לא נתקיים התנאי, אינה מגורשת. אמר לאשתו, הרי זה גיתך אם לא אבוא בתוך 30 יום, או שאמר על מנת שלא אבוא בתוך 30 יום, והיה בא בדרך, ומחמת שחלה או שעקבו נער, לא בא עד אחר 30 יום, הרי זה גט, אף אם עמד וצבח, הרי נהיה אנוס, מפני שאין טענת אונס בגיטין. ומכיוון שלא הוסיף על תנאו ואמר, חוץ ממקרי ני אונס, הרי מגורשת. אף שגילה דעתו שאין ברצונו לגרשה. אבל אם הראה לו אונס שאינו שכיח כלל, כי הוא נחלו הרי, היא כישון נחש או נפל עליו הבית, הגט בטל והיא זקוקה לאיבום. המגרשת אשתו לאחר זמן קבוע, הרי זה מגורשת כשיגיע הזמן שקבע. כיצד? האומר לאשתו הרי זה גיתך ולא תתגרשי בו אלא לאחר 30 יום, אינה מגורשת בו אלא לאחר 30 יום, ואם מת הבעל או אבד הגט או נשרף בתוך 30 יום, אינה מגורשת. עד כאן מוריי ורבותיי שוני הלכות שלנו, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון י"ט בשבט תשע"ה סיימנו בסייעתא דשמיא דף ו' ממסכת כתובות. אנחנו נשים ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני כ' בשבט תשע"ה עם דף ז' ממסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה שמחה ותורה ששון ועיקר ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.